נדרים, דף מ"ב, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. לפני למעלה מ-30 שנה, ח' חשוון תשמ"ט, התפרסם על גבי הביטאון שערים שיצא באותה תקופה, סיפור שסיפר הרב דוד הלחמי, מה שהוא ראה אצל מורו ורבו, מחולל הדף היומי, מייסד ונשיא ישיבת חכמי לובלין, הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק לברכה. ביום חנוכת הבית של הישיבה, ישיבת חכמי לובלין, זה היה בכ"ח סיוון תפריש צדיק, התאספו עשרות אלפי בני אדם בחצר הישיבה. התלמידים הראשונים יחד עם ראש הישיבה עמדו על גבי המדרגה הראשונה. על הבניין היו אותיות בולטות מוזהבות עם הפסוק, לכו בנים, שמעו לי, יראת השם על עמדכם. וראש הישיבה עמד לבאר את הפסוק הזה. לכאורה כשאתה רוצה שהתלמידים ישמעו לדבריך, אתה צריך לומר להם, בואו בנים, שמעו לי. והפסוק אומר להפך, לכו בנים. איך הם ישמעו לך אם הם הולכים? יראת השם מלמדכם. איך יראת השם מלמדכם? הם הרי הולכים. אלא ביאר ראש הישיבה, אני כעת מקים ישיבה שעתידה להעמיד תלמידים. בוודאי שבתוך הישיבה כשאנחנו נדבר ונתפלל, נלמד תורה, ודאי שהדברים יהיה להם קיום. ילמדו תורה בחשק, קיימו את המצוות בשמחה. אבל בזה עדיין אני לא בטוח שהצלחתי במשימתי להעמיד את דור העתיד. ההצלחה שלי תהיה כשהתלמידים יצאו מהישיבה, איש איש לביתו, איש איש לדרכו. האם אז עדיין שימעו לי, עדיין הם ישמעו לדבריי, אז אני ידע שהצלחתי. כשלכו בנים, כשהם יצאו ממפתן הדלת של הישיבה החוצה, עדיין הדברים שידברו כאן בישיבה יהיו חקוקים בליבם, אותם מירת השם שאני אלמד אותם, אז אני ידע שבאמת הדברים נשמעו, שהתלמידים שמעו לדבריי. כשאתה נמצא ברשות הראש הישיבה, ודאי שדבריו משפיעים עליך. אבל האם הוא יכול להשפיע עליך גם כשתצא מהישיבה? זאת ההצלחה של ראש הישיבה, אם הוא מצליח בזה. אדם שנודר נדר, הוא יכול לאסור על חברו דברים שהם שלו. הוא לא יכול לאסור על חברו דברים שהם לא של הנודר, לא שלו. השאלה היא, אדם שנודר ואוסר על חברו את נכסיו, והנכסים שלו יצאו מרשותו, האם הם עדיין יהיו אסורים על המודר על חברו? אז התשובה היא שיכול להיות בוודאי שכן. כשאדם מודר הנאה מחברו, הוא אסר על חברו ואמר לו, לפי המסקנה של הגמרא, נכסים אלו אסורים עליך. על הנכסים שלו, נכסים אלו אסורים עליך. וכעת הנכסים הם שלו, הם של המדיר. אז ודאי שהנדר חל וחברו אסור לו ליהנות מנכסיו של המדיר. עכשיו, אם הוא נדר לפני שנת השביעית, שאז הנכסים של המדיר הם באמת שלו, אז אפילו כשמגיעה שנת שביעית והפירות הם הפקר, הם כבר לא של המדיר, בכל זאת מחדש את המשנה שהמודר אינו יורד לתוך שדהו של המדיר. יש כאן חידוש שאפילו להיכנס לחצר של המדיר יהיה אסור למודר. כי המשנה שלנו סוברת כמו דעתו של רבי אליעזר שהבאנו אותו בדף למד ב', שאפילו הנאה כזאת שבדרך כלל אנשים מבטרים לשני שיהנה מנכסיהם, אדם לא גובה דמי כניסה על המעבר בחצרו, וזה דבר שבדרך כלל אדם רגיל לוותר, בכל זאת ויתור אסור במודר הנאה. לכן אסור אפילו להיכנס לתוך חצרו של המדיר. כל שכן, שאינו יכול לאכול מפירותיו, ואפילו בשנת שביעית, שהפירות הם הפקר, הם כבר לא של המדיר. אבל המדיר אסר את הפירות כשהם היו ברשותו, הם נשארים אסורים גם כשיוצאים מרשותו. מבחינת לחובנים, גם אז הם עדיין אסורים. ולכן אינו אוכל מן הפירות. אם הוא אומר, רגע, אני לא נכנס לחצר, מה הבעיה? יש פה פירות מהענפים שנוטים החוצה. אני כתוב את הפירות בלי להיכנס לחצר. גם הנטיות הנוטות אל מחוץ לשדה, גם מהם אסור לו למודר לאכול. ואם המדיר הדיר הנאה את חברו בשנת שביעית עצמה, שהפירות הם כבר לא שלו, הוא לא יכול לאסור דבר שהוא לא שלו על חברו, אז השדה היא עדיין שלו. לכן הוא יכול לאסור על חברו את שדהו. ואז אינו יכול להיכנס, אינו יורד לתוך שדהו. ואף על פי שבשנת שביעית, כדי שאדם יוכל ללכת ולקבל פירות משדה שהיא הפקר, הוא הרי חייב להיכנס לשדה של חברו. אז חברו לא יכול לומר, אני לא מעוניין להפקיר את השדה שלי. תורה מצווה עליך להפקיר את הפירות שבשדה, אז אתה חייב גם לתת לאנשים אפשרות מעבר להיכנס לתוך השדה. את זה אתה כן חייב להפקיר, אתה לא חייב לתת לאנשים לבוא לגור אצלך בשדה בשנת שביעית, אבל שתהיה להם רשות לעבור, אתה חייב לתת להם רשות. אלא שהגמרא מבארת שני הסברים. דעתו של אולה, למה באמת אסור למודר להיכנס לחצרו של המדיר? כי הפירות נמצאים על הגבול של השדה. הוא יכול לקטוף פירות גם בלי להיכנס לשדה. אז זה התורה לא מתירה לבן אדם להיכנס לשדה חברו בשנת שביעית. היא לא מופקרת לגמרי. רק יש לאדם רשות להיכנס לשדה כדי לאכול פירות. אבל אם יש פירות על הגבול של השדה, אסור להיכנס לשדה. רבי שמעון בן אליקים אומר שאפילו אם הפירות נמצאים רק בתוך השדה וחייבים להיכנס, בכל זאת, אם האדם הזה מודר הנאה מבעל השדה, אסור לו להיכנס לשם אפילו בשנת שביעית, אפילו שיש לו רשות לקבל פירות, כי חושבים אם הוא ייכנס רק בשביל לקחת פירות, אולי בסוף מישהו יעכב אותו, או שהוא יתעכב, הוא ישתהה שם יותר מהזמן, רק בשביל לקחת פירות, וזה בוודאי אסור לו, כי כל מה שמותר לו זה הפירות עצמם, כי הם לא של המדיר כדי שיאסור אותם עליו, אבל להיכנס לחצרו של חברו, ולשחוט שם מעבר לזמן, כדי לקחת את הפירות, זה אסור לו. לכן שלא ייכנס בכלל כדי שלא יבוא להשתהות שם ואז לעבור על האיסור של הנדר. לכן אינו יורד לתוך שדהו, אבל הפירות הם הפקר. אתה לא יכול להדיר את חברך מפירות שהם לא שלך. לכן חברך המודר אוכלו מן הנטיות הנוטות מחוץ לשדה. יש הבדל בין המדיר את חברו לגמרי הנאה מנכסיו לבין אדם שמדיר את חברו רק הנאת מאכל. אז אמנם היום אנחנו לא כל כך נתעסק בנושא הזה, אבל המשנה מביאה גם את החלק הזה, שאם הוא רק נדר עימנו מאכל, אז אם הוא נדר לפני שנת השביעית, אז אסור לחברו ליהנות הנאת מאכל מהמדיר. אבל להיכנס לשדה הוא מותר לו, כי זה לא הנאת מאכל. לכן אפילו אם הנדר חל, יורדו לתוך שדהו. אבל מכיוון שהנדר חל כי הוא נדר לפני שנת שביעית, אז אסור לחברו לאכול פירות, כי זה הנאת מאכל, אינו אוכל מן הפירות. אבל אם הוא נדר בשנת שביעית עצמה, ואז הוא גם לא יכול לאסור על חברו את הפירות, כי הם לא שלו, והוא לא יכול לאסור על והוא לא אסר, הוא לא אסר אבל על חברו את נכסיו להיכנס לשדה, הוא רק אסר עליו הנאת מאכל, לכן יורד לתוך שדהו, וגם אוכל מהפירות של השדה, וכל אחד בגלל סיבה אחרת. הוא יורד לתוך שדהו מכיוון שחברו לא אסר עליו את נכסיו, ליהנות מנכסיו, הוא רק אסר עליו הנעת מאכל, ולהיכנס לתוך שדהו זה לא הנעת מאכל. הסיבה שהוא יכול לאכול מהפירות אפילו שחברו אסר עליו, כי אין לו חברו סמכות לאסור עליו פירות שהם הפקר, שהם אינם של חברו. הנקודה הזאת של ההבדל בין מודר הנאה של כל ההנאות מחברו, לבין אדם שרק מודר ממנו מאכל, זה לא הנושא העיקרי של הגמרא שלפנינו. הגמרא שלפנינו יותר עוסקת בחלק הראשון במשנה, שדיברנו על זה שאדם מדיר את חברו הנאה מנכסיו, מכל נכסיו, שלא יכול לנות בכלל מנכסיו, ואז מגיעה שנת השביעית. האם אנחנו אומרים שהאיסור שהוא אסר על חברו ליהנות מנכסיו, נשאר גם כשנכסיו כבר יוצאים מרשותו, כי בשנת שביעית הנכסים שלו הם הפקר, הפירות שלו הם הפקר. וקודם כל התשובה היא בוודאי שכן. בוודאי שכשמגיע, אם אדם נדר נכסים אלו עליך, לפני שנת שביעית, והפירות אסורים על המודר, גם כשמגיע שנת שביעית, הפירות נשארות נשארים אסורים על המודר. זה ודאי. כמו שגמרא תוכיח את זה ממשנה מפורשת, במסכת בבא קמא. עכשיו אנחנו רואים שאדם אוסר דבר כשהוא ברשותו, שהוא יישאר אסור גם כשיצא מרשותו. ודברי המשנה הם מוסכמים על כולם לפי המסקנה של הגמרא, אלא שהמשנה עוסקת במקרה שעליו מדברים רב ושמואל, שהם שניהם אומרים, דאמרי תרווהיו, שברגע שהמדיר אומר לחברו, נכסים אלו יהיו אסורים עליך. אתה רואה את השדה הזאת? אתה רואה את הבית הזה? הנכסים האלו, לא קשור אם זה שלי או לא שלי, הנכסים האלו יהיו אסורים עליך. אז שזה שנה חמישית, בשנות השמיטה, שזה של בעל השדה, בוודאי שהם אסורים על המודר. כשזה מגיע שנת שישית, אסורים על המודר. מגיע שנת שביעית, רגע, זה בכלל לא הפירות שלך, אדוני. אתה יודע שאתה צריך להפקיר את כל השדות שלך? את כל הפירות של השדות שלך? זה כבר לא שלך. עכשיו עדיין הפירות יהיו אסורים על המודר? התשובה היא כן. אם הוא אמר לחברו נכסים אלו אסורים עליך, אם הנדר היה לפני שנת השביעית, המודר אינו יורד לתוך שדהו, ואינו אוכל מן הפירות הנוטות, ואף על מי שהגיע שנת השביעית. כמו שביארנו, אדם אוסר, נקרא את הלשון של הגמרא, דבר שברשותו, הגמרא מביאה את זה בהמשך, אדם אוסר דבר שברשותו, כשזה ברשותו, וזה יישאר אסור גם כשיצא מרשותו. ואם הוא הדיר את חברו בתוך שנת השביעית, אז הוא נדר, אז בוודאי שאין למדיר שום זכות לאסור פירות שהם אינם שלו, שהם הפקר, על חברו. לכן, אמנם אין חברו יורד לתוך שדהו, כי שדהו של המדיר, אמנם אמורה להיות רשות לעבור דרכה כדי לקחת פירות, אבל השדה עצמה לא מופקרת בשנת שביעית. לכן, אינו יורד לתוך שדהו, וכמו שהבאנו, שלפי דעת אולה, מדובר פה שיש פירות על הגבולים של השדה, לכן אין צורך להיכנס לשדה בשביל לקחת פירות. לקחת פירות, באנם חייב לתת רשות לאנשים להיכנס לשדהו בשנת שביעית בשביל לקחת פירות, אבל פה מדובר שיש פירות מחוץ לשדה, על הגבולות של השדה, אז אפשר לקחת את הפירות האלה, לכן אסור להיכנס לתוך השדה עצמה. רבי שמעון בן אליקים אומר, אפילו אם אין פירות על הגבולים, כמו שכבר הבאנו גם את הוויכוח שלהם במשנה עצמה, בכל זאת חוששים אם בן אדם ייכנס לתוך השדה בשביל לקחת פירות, אולי הוא יתמהמה וישתהה ויישאר קצת יותר מהזמן הזה, ואז הוא יעבור על האיסור של הנדר. לכן להיכנס לתוך השדה יהיה אסור לו. אינו יורד לתוך שדה, הוא אותו מודר. גם בשנת שביעית אפשר לנדור, כי הקרקע עצמה היא של בעל השדה, היא אינה מופקרת. אבל הפירות עצמם הם מפקר, לכן הוא לא יכול לאסור אותם על המודר, לכן המודר אוכל מן הפירות הנוטות. זה דברי רב ושמואל, ולפי המסקנה של הגמרא, כמובן מדובר פה כשהוא אמר נכסים אלו עליך, הוא אסר את הנכסים כנכסים, בין אם הם שלו, בין אם הם לא שלו. הוא אסר על חברו את הנכסים עצמם. ויש לו כוח לאסור על חברו את הנכסים שלו, גם כשהנכסים כבר לא יהיו שלו, כשיצאו מרשותו. עכשיו, ורבי יוחנן וריש לקיש, לפי המסקנה של הגמרא, הם לא חולקים על רב ושמואל, אלא הם מדברים על מקרה אחר. דאמרי תרווהיו, אם אדם אומר לחברו, נכסיי, זה הדגש הגדול כאן, הנכסים שלי יהיו אסורים עליך. כשהם הנכסים שלי, הם אסורים עליך, אבל אם הם כבר לא הנכסים שלי, שנת שביעית, הפירות הם הפקר, אז אני אמרתי בנדר עצמו שהם כבר לא יהיו אסורים עליך, כי אמרתי רק הנכסים שלי יהיו אסורים עליך. שנת שביעית זה לא שלי הפירות האלה, אז הם לא יהיו אסורים עליך, כך פירשתי בנדר. יש לי כוח בוודאי לאסור עליך את הנכסים שלי, גם כשהם יצאו מרשותי, אבל כשאני בעצמי אמרתי שהם יהיו אסורים עליך רק בזמן שהם שלי, בוודאי שכשהם יצאו מרשותי הם יהיו מותרים עליך. לכן, כשהוא אמר נכסי עליך לפני שנת שביעית, אז לפני שנת שביעית, המודר אינו יורד לתוך שדהו, כי הם עדיין נכסיו של המדיר. וכן, אינו אוכל מן הפירות הנוטות, כי הם גם כן נכסיו של המדיר. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, כשהנכסים הם כבר לא נכסיי, כי זה מגיע שנת שביעית, הפירות הם אינם פירותיי, אלא הם פירות הפקר. כשהגיע שנת שביעית, אינו יורד לתוך שדהו, בגלל שהשדה עצמה היא עדיין שלי, היא עדיין נכסיי, כי כמו שביארנו, השדה עצמה היא לא הפקר, אבל אוכל המודר, אוכלו את הפירות הנוטות. למה? כי הם כבר לא נכסיו של המדיר, ובזמן שהם לא נכסיו הוא לא אסר אותם. זה לפי המסקנה. אבל בהתחלה הגמרא הבינה שיש ויכוח בין רב ושמואל לבין רבי יוחנן וריש לקיש. והוויכוח שלהם זה קודם כל ויכוח הלכתי. לימן אומר שבאקה מפלגי, בזה הם נחלקו. דרב ושמואל סוברים, כמו שהסברנו עד עכשיו, שאדם אוסר, יש לו כוח לאסור דבר בזמן שהוא ברשותו, והאיסור יישאר גם אפילו כשיצא מרשותו. ורבי יוחנן וריש לקיש חולקים עליו, והם סוברים, אין אדם אוסר דבר שברשותו, שזה יישאר אסור כשיצא מרשותו. אלא רק מתי שזה ברשותו זה אסור. כשזה יוצא מרשותו זה כבר יהיה מותר. ככה הגמרא הייתה סבורה בהתחלה שיש ויכוח ביניהם. בסוף כמובן הגמרא מביאה הוכחה ממשנה שאין ביניהם ויכוח כזה, כי המשנה מפורש אומרת שאתה יכול לאסור דבר בזמן שהוא ברשותו, גם כשיצא מרשותו. אבל כעת שהגמרא מבינה שיש ויכוח, היא מבארת את ההבדל בין רב ושמואל לבין רבי יוחנן וריש לקיש, איך להסביר את המשנה. שהוויכוח ביניהם זה איך מסבירים את המשנה. שרב ושמואל מבארים, נקרא את המשנה, לפי ההסבר שלהם, המודר הנאה מחברו, דיינו שהוא אסר על חברו את נכסיו. אם הוא נדר לפני השביעית, אז הנדר חל לא רק לפני שביעית, אלא גם בשנת שביעית, ולכן אינו יורד לתוך שדהו, ואינו אוכל מן הנטיות הנוטות. לא. חלק השני של בשביעית זה כבר לא קשור פה לוויכוח. אם הוא נדר בשנת שביעית עצמה, בוודאי שהפירות לא נאסרות, לא נאסרים, והשדה עצמה כן נאסרת, הקרקע נאסרת. זה ודאי, אין על זה ויכוח. אפילו לא לפי איך שהגמרא סבורה כעת, אבל הנקודה של הוויכוח זה, כשהוא נדר לפני שנת שביעית, אז בוודאי הנדר חל, האם הנדר נשאר באיסורו גם בשביעית עצמה? רב ושמואל סוברים שכן, ורבי יוחנן וריש לקיש סוברים שלא. ולכן הם מבארים המודר, כעת נסביר את המשנה לפי ההסבר של רבי יוחנן וריש לקיש, המודר הנאה מחברו, הוא הדיר אותו לפני שנת השביעית, אז לפני שנת השביעית באמת הנדר חל, אינו יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנטיות הנוטות. אבל שמגיע שנת השביעית, לפי איך שאני מבינה כעת את דברי רבי יוחנן וריש לקיש, מה שכתוב כאן בשביעית זה הכוונה על אותו נדר שדיברנו בתחילת המשנה, שהוא הדיר אותו לפני שנת השביעית, אז לפני שנת השביעית באמת הנדר היה באיסורו. אבל כשמגיע שנת השביעית, אמנם לגבי השדה, הקרקע עצמה שלא מופקרת בשנת שביעית, נשאר הנדר, אינו יורד לתוך שדהו. אבל לעניין הפירות, הם כבר לא שלך, איך אתה אוסר אותם על חברך? ולכן אוכלו מן הנטיות הנוטות החוצה, כשהוא לא צריך להיכנס לשדה בשביל לאכול אותם. אבל הגמרא דוחה על הסף את האפשרות להסביר בצורה כזאת את דבריהם. ותסברה וכי אפשר לסבור שבזה הוויכוח שלהם? ומייקה למאן דאמר וכי ייתכן שיש אמורה שיחלוק על משנה מפורשת ויאמר, שנראה בהמשך את המשנה, אין אדם אוסר דבר שברשותו, שזה יישאר באיסורו גם כשיצא מרשותו. הרי קודם כל יש משנה מפורשת, אנחנו נראה שאדם כן יכול לאסור. כעת זה ברשותך, יש לך כוח לאסור את זה, וזה יישאר איסור גם כשזה יצא מרשותך, על חברך. אבל בנוסף לזה יש כאן עוד נקודה. ואת הנקודה הזאת היא בעצם לפי המסקנה של הגמרא, זה הנושא המרכזי בוויכוח בין רב ושמואל לבין רבי יוחנן וריש לקיש. ואדם אוסר את הנכסים שלו על חברו. ואנחנו רוצים לדעת האם הנכסים יישארו באיסורם גם בשנת שביעית, או שהם לא יישארו באיסורם בשנת שביעית. נאמר שיש לי כוח לאסור את נכסיי גם כשהם יצאו מרשותי. וזה אגב האמת. משנה מפורשת, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים. אבל אני צריך לאסור אותם. זה נוסח שהם באמת יהיו אסורים, שאני רוצה לאסור אותם אחרי שהם יצאו מרשותי. יש לי שתי אפשרויות. יש אפשרות לומר, נכסים אלו יהיו אסורים עליך, ויש אפשרות לומר, נכסיי יהיו אסורים עליך. כשאני אומר, נכסים אלו יהיו אסורים עליך, אז הנכסים, אותם אני אוסר עליך, לא משנה אם הם שלי, ולא משנה אם הם הפקר, ולא משנה אם הם של מישהו אחר. הנכסים האלה אני אוסר אותם עליך, וכעת יש לי את הכוח לעשות את זה, כי הם שלי כעת. אני אוסר אותם עליך גם כשהם יצאו מרשותי. אבל כשאני אומר נכסיי, אז הם נכסיי. אז הם יהיו אסורים עליך. כשהם לא נכסיי, שיהיו מותרים עליך. אז גם אם יש לי כוח לאסור עליך את הדברים שלי אחרי שהם יצאו מרשותי, אני פשוט לא אוסר אותם. אז בוודאי שהם יהיו מותרים עליך. לכן שואלת הגמרא, שים לב, אגב, לפי דברי הר"ן, נראה שבאמת ככה הגרסה שלו, כמו הגרסה הפשוטה בגמרא, שבדברי רב ושמואל, הנדר היה נכסים אלו עליך. ודברי רבי יוחנן וריש לקיש, הנדר הוא נכסיי עליך. ואם כן, נשאלת השאלה, אם רבי יוחנן וריש לקיש באים להתווכח על עצם יסוד הדין, האם אדם יש לו כוח כשהנכסים ברשותו לאסור אותם, אפילו כשהם יצאו מרשותו, בזה יש להם ויכוח עם רב ושמואל, אז בואו נראה אותם מתמודדים באותו לשון שאמרו רב ושמואל, נכסים אלו עליך. נפלגי בנכסים אלו עליך. תאמרו שגם אם הבן אדם מסר את הנכסים האלה, אם הם ברשותי או שהם הפקר או שהם ברשות שמישהו אחר, זה לא מעניין. הנכסים האלה יהיו אסורים עליך. נראה שרבי יוחנן וריש לקיש, שסוברים שאדם לא יכול לאסור את הדבר שלו כשזה יצא מרשותו, נראה שגם בכזה סוג נדר הם אומרים שזה יהיה מותר אחרי שיצאו מרשותו בשנת שביעית. למה הם אומרים נכסיי עליך? שיתווכחו במקרה שנכסים אלו עליך. אנחנו נדע כל שכן במקרה שהוא אומר נכסיי, אם רב ושמואל, אם רבי יוחנן וריש לקיש, במקרה של נכסים אלו עליך, שבאדם עושה את הנכסים, לא משנה ברשות מי הם, אם הם ברשותו או שהם לא ברשותו. בכל זאת אומרים רבי יוחנן וריש לקיש, שרק כשהם תחת רשותו הם אסורים על המודר, אבל כשהם יוצאים מרשותו הם מותרים על המודר. אז כל שכן, כשאומר מפורש רק שבזמן שהם נכסיי, הם יהיו אסורים עליך. בוודאי שכשהם לא יהיו נכסיו, הרי הוא כבר לא אסר אותם בזמן כזה, שהם לא יהיו נכסיו. בוודאי שהם יהיו מותרים על המודר. ותו יותר מזה, כבר אמרנו את זה מפורש כמה פעמים, התנן יש משנה מפורשת, אתה לא יכול לומר שרבי יוחנן וריש לקיש מתווכחים עליה. דאדם אוסר דבר שברשותו גם כשיצא מרשותו, לתנן משנה אולי קצת מקוממת, במסכת בבא קמא דף ק"ח. האדם אומר לבנו, שהוא אוסר עליו באיסור נדר, נודר שהוא מדפיס את שנכסיו יהיו על בנו כמו קורבן, שכינוי של קורבן זה קונם. כל מה שאתה נהנה לי. הוא אוסר על בנו את נכסיו. אבא אוסר על בנו את נכסיו. האיסור חל רק בחייו של האבא. אבל אם האבא מת, הבן ירשנו. מותר לו גם ליהנות מהנכסים. אבל אם האבא הוסיף ופירש שהאיסור יהיה בחייו וגם במותו, אם האבא מת, הבן לא יירשנו, הכוונה, ודאי שהתורה נותנת לבן את הירושה של אבא, אבל הבן הזה יהיה אסור לו ליהנות מהנכסים של אביו, אפילו שהנכסים יצאו מרשותו של אביו ועברו לרשותו של הבן. אז המשנה מפורש אומרת שאדם יכול לאסור דבר כשהדבר ברשותו, שהאיסור יישאר גם כשהוא יצא מרשותו. אלא, הגמרא כעת מבארת שוודאי רבי יוחנן וריש לקיש מודים, שאם האדם מפורש אוסר את נכסיו גם אחרי שיצאו מרשותו, הם ודאי יהיו אסורים גם אז. אבל שאני האחה, במשנה זה שונה, דקאמר לי שאבא אומר מפורש לבנו שהאיסור יהיה גם בחייו וגם במותו, לכן זה אסור. אבל במשנה שהוא אוסר את הנכסים, הוא לא אומר מפורש שזה יהיה אסור עליו גם אחרי שזה יצא מרשותו, אז כעת הגמרא מבינה שאפילו אם הוא אומר נכסים אלו עליך, הנכסים יהיו אסורים רק כשהם ברשותו של המדיר ולא כשהם יצאו מרשותו. אבל שואלת הגמרא, מכל מקום עדיין הקושייה הראשונה קשיא, למה רבי יוחנן וריש לקיש אומרים נכסי אלו עליך, הם יהיו אסורים עליו רק כשהם ברשותו, אבל בשנת שביעית הפירות כבר לא יהיו אסורים עליו, על המודר. למה רבי יוחנן וריש לקיש לא מתווכחים עם רב ושמואל גם בלשון נכסים אלו, שזה הכוונה, הנכסים האלו, לא משנה אם הם נכסי או שכבר הם נכסים של הפקר, יהיו אסורים עליך. בכל זאת שאומרו רבי יוחנן וריש לקיש, שהם לא יהיו אסורים כשיצאו מרשותו, אלא בשנת שביעית כשהם הפקר הם יהיו מותרים. אלא, הגמרא מנסה לבאר, שבלשון נכסים אלו, באמת, גם רבי יוחנן וריש לקיש מודים, שהאיסור נשאר גם כשהם יוצאים מרשותו. כול עלמא לא פליגי, שהאיסור נשאר, כולם מודים ואף אחד לא חולק, שהאיסור נשאר באיסורו גם בשנת שביעית, כשזה יוצא מרשותו של המדיר. כי פליגי הוויכוח, זה בלשון נכסי, אלו עליך. כשנכסים הם שלי, הם אסורים עליך. ומה יהיה בשנת שביעית כשהם יהיו הפקר? בזה הוויכוח. רב ושמואל סברי, שאפילו, הגמרא כעת מבינה, שאפילו נכסי, גם כשיצאו מרשותי הם יהיו אסורים עליך. לא שני נכסים אלו ודאי, אלא אפילו לא שני נכסי, אפילו אם אמר מפורש, רק שזה יהיו נכסי, בכל זאת אדם מוסר. כי אנחנו לא אומרים שנכסי הכוונה רק שהם יהיו נכסי. כרגע הם נכסי, הם יהיו אסורים עליך. עד מתי? לעולם. הגמרא תכף תדחה את זה, אבל בכל אופן ככה הגמרא כרגע רוצה להעמיד. ורבי יוחנן וריש לקיש צברי, אם הוא אמר נכסים אלו אסורים עליך, הנכסים האלו לא משנה בבעלות מי הם. אז בוודאי אדם מוסר גם כשהם יצאו מרשותו. אבל כשהוא אומר נכסי, ואגב זה גם המסקנה של הגמרא, כל זמן שהם נכסי הם יהיו אסורים עליך. אבל כשהם יוצאים מרשותי, אין אדם מוסר, לא התכוונתי לאסור אותם, ולכן אז הם יהיו מותרים. וכבר כעת, הגמרא מסכימה שהמשנה סוברת שאם אדם נודר לפני שנת שביעית והוא אוסר את נכסיו על חברו, הנכסים נשארים אסורים גם בשנת שביעית על חברו. ורק אם הוא נדר בשביעית עצמה, כמובן הפירות לא נאסרים. והוויכוח בין רב ושמואל לבין רבי יוחנן וריש לקיש זה באיזה אופן המשנה עוסקת. רב ושמואל מעבידים את המשנה בין כשהוא אומר נכסים אלו ובין כשהוא אומר נכסי, האיסור חל לעולם, כי איך שכעת הגמרא מעמידה, רב ושמואל סוברים שאפילו אם אדם אומר נכסי אלו עליך, מתכוון לאסור את זה גם כשיצאו מרשותו, כי מתכוון נכסים שהם כעת שלי, שהם כעת נכסי, יהיו אסורים עליך לעולם. לעומת זאת רבי יוחנן וריש לקיש מעמידים את המשנה, שהוא אומר נכסים אלו, אז הם אסורים גם אחרי שמגיע שנת שביעית, אבל אם אומר נכסי, כמובן שמגיע שנת שביעית הם כבר לא נכסי, הם כבר הפקר, אז הם יהיו מותרים. אז אם כן, כעת אנחנו כבר מגיעים כמעט למסקנה, איך להעמיד את המשנה, שבעצם הוויכוח בין רב ושמואל לבין רבי יוחנן וריש לקיש, זה לא האם אדם מוסר על חברו דבר כשהדבר הוא ברשותו, גם כשיצא מרשותו או לא. ודאי שהוא יכול לאסור את הדבר גם כשיצא מרשותו. והמשנה באמת אומרת שאדם מוסר את הנכסים שלו על חברו, אם הוא עשר לפני שנת שביעית, גם כשמגיע שנת שביעית, הנכסים אסורים על חברו. אין על זה ויכוח. הוויכוח כרגע, זה האם גם כשהוא אמר נכסי עליך, הוא מתכוון לאסור את נכסיו גם כשיצאו מרשותו. שזה דעת, איך שהגמרא כעת מעמידה, של רב ושמואל. לעומת זאת, רבי יוחנן וריש לקיש סוברים, שכשהוא אומר מפורש נכסי עליך, הוא מתכוון לומר רק שהם שלי, הם יהיו אסורים עליך, וכשיצאו מרשותי אני מתיר לך אותם. לכם בשנת שביעית הם יהיו מותרים. אבל הגמרא דוחה את מה שאנחנו רוצים לומר, שרב ושמואל סוברים שאפילו אם אדם אומר נכסי אלו עליך, או נשון נכסי, בכל זאת הם יהיו אסורים גם כשיצאו מרשותו. הרי אומר מפורש הם יהיו אסורים רק כשהם נכסי, כשהם נכסים שלי. ולכן הגמרא באמת תדחה את זה. ומעיקה למנדה אמר וכי ייתכן שרב ושמואל סוברים, דלא שניים אומר נכסים אלו ולא שני נכסי, גם אם הוא אומר נכסי הוא מתכוון לאסור את הנכסים גם אחרי שיצאו מרשותו. ואתנן משנה בדף ממוו. אדם אומר לחברו, קונם לתוך ביתך שאני נכנס. הוא אוסר על עצמו בנדר להיכנס לבית חברו. שביתו של חברו יהיה עליו אסור כמו שקורבן אסור עליו. או קונם שדך שאני לוקח. הוא אוסר על עצמו לקנות את השדה של חברו. אבל הוא אומר לשון, ביתך, שדך. אז כל זמן שזה ביתו של חברו, שדהו של חברו, אז ודאי שהאיסור עדיין חל. מה יהיה הדין כשזה יצא מרשותו של חברו? למשל, כשחברו מת, או שמחרו לאחר, אז הנודר יהיה מותר להיכנס לבית או לקנות את השדה. כי זה כבר לא ביתך, זה כבר לא שדך של זה שהוא נדר עליו. אבל אם הוא נדר לבית זה שאני נכנס, או שדה זו שאני לוקח, לא דווקא ביתך, לא דווקא שדך, אז האיסור נשאר גם אחר כך, גם אחרי שהוא מת או שמחרו לאחר אסור. ובעצם במקביל, כמובן, למקרה שאנחנו מדברים, ההבדל בין נכסיי לנכסים, אז נכסיי זה כמו ביתך או שדך, נכסיי, כל זמן שזה שלך או כל זמן שזה שלי. ונכסים אלו זה מקביל לשדה זו, בית זה. בכל אופן אנחנו רואים מכאן מפורש במשנה, שכשאדם מפרש שהאיסור יהיה כשזה בבעלות מישהו, למשל כשהוא רוצה לאסור על עצמו להיכנס לביתו של חברו, אז כל זמן שזה ביתך, אז כשזה כבר לא ביתך, זה כבר בית של מישהו אחר, כבר מותר. אז איך ייתכן שרב ושמואל הסברו שאפילו אם אדם אוסר נכסיי אלו עליך, כשיצאו מרשותו הם עדיין יהיו אסורים על חברו, למה זה כבר לא נכסיי, זה כבר הפקר, זה כבר נכסים של מישהו אחר? אלא מעמידה הגמרא את המסקנה, כמו שכבר אמרנו במשנה עצמה, באמת המשנה עצמה אין ויכוח. היא בוודאי מדברת במקרה שאדם אמר, נכסים אלו עליך. לא משנה אם זה שלי ולא משנה אם זה שלך ולא משנה אם זה של הפקר, או של מישהו אחר. הנכסים האלה יהיו אסורים עליך. אז אומרת המשנה שלפני שביעית הפירות יהיו אסורים, ובשנת שביעית הפירות נשארים אסורים. א', אדם אוסר דבר כשהוא ברשותו, שישאר באיסורו גם כשיצא מרשותו. ב', כי לשון נכסים אלו, זה הכוונה שנכסים יהיו אסורים גם כשהם ברשות מישהו אחר. ובזה, קודם כל על זה המשנה מדברת. ובזה אין ויכוח, אין ויכוח האמת, לפי המסקנה של הגמרא בשום דבר. אין ויכוח בכלל, אין כאן שום מחלוקת. על זה המשנה מדברת. וזה גם מה שאומרים רב ושמואל. אלא כי אמרי רבי יוחנן וריש לקיש, הם לא מדברים על המשנה. הם לא מדברים על המשנה. הם אומרים בסך הכל הלכה. שהם לא מתווכחים עם רב ושמואל, הם פשוט מדברים על מקרה מסוים. באדם שנדר נכסי אלו עליך, אז רק כל זמן שזה נכסי זה אסור, כשזה לא נכסי זה מותר. וגם רב ושמואל מודים לזה. ומה שרב ושמואל אמרו שהנכסים אסורים גם לאחר שיצאו מרשותו של הנודר? כי הם דיברו במקרה שהמשנה מדברת. כשאדם נודר לשון נכסים אלו. רבי יוחנן וריש לקיש לא מתווכחים, הם גם מסכימים, שאז האיסור נשאר גם אחרי שיוצאים מרשותו של הנודר. כי הם עדיין נכסים אלו, ולא פליגי אין שום ויכוח ביניהם. פלאי פלאים. במשנה למדנו שאפילו בשנת שביעית, אם מדובר פה שהוא נדר בשנת שביעית, ואז על הפירות כמובן הנדר לא חל, זה לא הפירות שלך, אתה לא יכול לסור אותם על אף אחד, אבל על השדה הנדר כן חל. ולכן חברו אינו יורד לתוך שדהו וכו'. אבל הוא אוכל מן הנטיות שנוטות החוצה, והוא כותף אותם בלי להיכנס לשדה חברו, כי הפירות האלה הוא לא יכול לסור אותם עליו. כי זה הפקר. שואלת הגמרא, מה ישנה, מה ההבדל דאוכל מן הנוטות, דפירות, דפר דהפקר ראינו, זה פירות של הפקר. אם כן, שואלת השאלה, תגיד, כשבן אדם מפקיר את הפירות שלו בשנת שביעית כמו דת התורה, הוא יכול לומר לאנשים, אין בעיה, הפירות הם הפקר, אבל אני לא נותן רשות אף אחד להיכנס לשדה שלי? אני לא נותן לאף אחד רשות להיכנס לשדה שלי, אז איך אנשים יקחו פירות? הוא חייב לתת לאנשים רשות להיכנס לשדה שלו כדי לקחת פירות. אז אם כן, לעניין זה שאנשים נכנסים לשדה רק בשביל לקחת פירות, לעניין זה הר הנמי הפקרה, הקרקע גם כן אמורה להיות הפקר. אז נתרץ לגמרי את שני התירוצים שדיברנו עליהם במשך כל השיעור, אמר אולה, המשנה שלנו מדברת במקרה כזה שלא צריך להיכנס לשדה כדי לקחת את הפירות, כי הפירות עומדים על האילנות שעומדות על הגבולים, בקצה של השדה, סמוך לרשות הרבים. אפשר ללקוט את הפירות בלי להיכנס לרשותו, אז התורה לא הפקירה את הקרקע בשביל אכילת הפירות. אבל בשביל לקחת פירות מאמצע השדה מותר למודר להיכנס אפילו לתוך השדה. רבי שמעון בן אליקים חולק. הוא אמר, אפילו על הפירות שנמצאים באמצע השדה, שמעיקר הדין מותר למודר להיכנס לשדה בשביל לקחת את הפירות האלה, החכמים אסור עליו להיכנס, גזרה, שמה הוא ייכנס, רק בשביל לקחת את הפירות שזה אמור להיות מותר. אבל אולי הוא ישהה בעמידה יותר מהצורך לקחת פירות. ועל ידי זה הוא יעבור על האיסור של הנדר שחברו הדיר אותו. ולכן חכמים אמרו שלא ייכנס לתוך שדהו של חברו. עד כאן דף מבית.